ויש סיבה מאוד מאוד חשובה ללמוד טעמי מצוות, אבל לא כדי לקיים, אלא כדי שזה יהיה לנו טעים. כלומר, האם אני מבינה או לא מבינה את המצווה, זה נורא נורא חשוב, אבל זה לא חשוב כקריטריון לקיום המצווה, זה חשוב כי דברים שאני מבינה יותר כיף לי ואני יותר שמחה לעשות אותם. עד כאן אישור קו עם השיעור הקודם. יש?
יש.
שאלות? שאני ממשיכה. תודה רבה. לפיכך, אני נמצאת בדפים שלכם, נכון? יש לכם עמוד למד? יש לכם צילום? לא, אולי זה, לא, אולי זה הוצאה אחרת. לפיכך, אני מחפשת את הפסקה שמתחילה בלפיכך כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע. אצלכם זה מה? תודה. ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, יש? ולפיכך, כל מי שנותן במצוות טעם על פי הטבע, למשל, לומר כי לך חסרה התורה חזיר מפני שהוא מוליד בגוף מזג רע, וכן הוא בוודאי האמת. למה זה בוודאי האמת? כי אמרנו, אם זה אסור, לא יכול להיות שזה טוב לנו. בסדר? זה בוודאי האמת. וכן נתנו טעם באיסור חלב שהוא מוליד מזג רע, וכן בדם, ומכל שכן בשקטים ובעופות הטמאות, וכולם נתנו טעם על פי הטבע, וכאילו הייתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך. כשאנחנו מסבירים באופן אנושי דברים אלוקיים, אנחנו מגמדים את התורה לספר אנושי, כמו ספר רפואה, כמו ספר עצות טובות לחיים טובים. וזה מסוכן. יש דברים שאנחנו יודעים, כמו שספר החינוך יכול להגיד לנו, למה הוא קורא לזה שורש המצווה? הוא לא אומר שזה הטעם של המצווה, הוא אומר שזה השורש של המצווה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן? לא יודע, אבל אחרי שהוא נתן אנחנו רואים איך זה פועל עלינו, איך כיבוד הורים מוציא מאיתנו הכרת הטוב, איך צדקה מוציאה מאיתנו חסד ורחמים. זה שורש המצווה לספר החינוך, כדי להראות לנו איך המצוות פועלות עלינו לטוב, אבל לא כדי להגיד בגלל זה השם נתן, כי אז אנחנו בעצם מגמדים את כל מה שאלוקי והופכים אותו לאנושי. או כמו שציטטנו את הרמב״ם, אילו ידעתי והייתיו. אם אני הייתי יודע את כל הסיבות של למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים, ולמה הוא עושה את זה ככה ולא ככה, ולמה ככה ולא ככה, אם הייתי יודע הכל, אז אני הייתי הקדוש ברוך הוא. כאילו הייתה התורה ספר מספר הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך. ואם היה הדבר כמו שהם הרי אמרו בפרק כמה דחולין, ובתים מלאים כל טוב. אמר רבי ירמיה, אמר רב, כותלי דחזירה אתיר להם. יש מציאויות שמותר לאכול חזיר. מתי? שמה? שמה? דווקא שאת שמה זה יותר מורכב. אבל הפוך, כשיש לנו איום פיזי, נכון? בשואה למשל, או בזמן מלחמה שאין אוכל אחר, או יש דיון בגמרא עם אישה בהיריון שיש לה ממש ממש איזשהו רצון לחזיר, האם מותר או לא. שואל המהר"ל, רגע, בסיטואציות האלה מה נגיד? שחזיר הוא פתאום כן בריא? במציאות שזה מותר, מה נגיד? אז לפי ההסבר של המהר"ל, איך נבין סיטואציה כזאת? ואז? כי אם אמרנו שזה לא בריא כי זה נגזר מהאסור, אז במקום שזה מותר, לא יגזר פגיעה באדם. אם חילול שבת פוגע בנפש של האדם, פיקוח נפש, זה לא נקרא חילול שבת. כי אמרנו, זה לא מתחיל מאיך זה פועל עליי במציאות. מאיפה זה מתחיל? מהתורה. ולכן במקום שזה אסור, זה יכול לפגוע בנו לרעה, ובמקום שזה מותר, זה בסדר. הרי כולם אוהבים, נתנו את הדוגמה הזאת, שהרבה אנשים אוהבים לצטט את... וואו, תשמרו טהרת המשפחה כי זה טוב לזוגיות. וואו, יש תקופה שאיש ואישה לא ביחד, כמה זה טוב לזוגיות. רגע, ומה קורה כשאישה בהיריון, כשאישה מניקה, אחרי שאישה עברה את הגיל הפוריות, שכבר הם כל הזמן מותרים, אז זהו? זה כבר לא פוגע בזוגיות? איך נבין את זה? שמה? בדיוק. בדיוק. כי זה לא מתחיל מאם זה טוב לזוגיות או לא טוב לזוגיות. זה מתחיל מהעולם הרוחני התורני. זה מתחיל מהתורה. ולכן, במקומות שמותרים, גם אם יהיו מותרים 10 שנים רצוף, זה לא יפגע בזוגיות, כי זה מותר. אני לא מדברת על כלי שכנוע, אני מדברת על האמת. בסדר? אני גם לא אמרתי שום דבר נגד להגיד שזה טוב לזוגיות, זה באמת טוב לזוגיות. בסדר? אבל, ואם זה מה שאני יודעת נשים לשמור, מצוין, אני לא אומרת. אני רק אומרת, האם זה מתחיל משם, והאם זאת הנקודה. נכון, נכון. יש גם הרבה סמינריונים שאני באופן אישי לא מתחברת, אבל הם גם עושים הרבה טוב. שבאים להראות, וואו, איזה כיף זה להיות יהודי, איזה כיף זה לשמור שבת, נורא משפחתי, נורא זה. אני פחות מתחברת לזה, כי יש המון עמל בלשבור תורה ומצוות, זה לא תמיד כיף. זה הרבה פעמים התמודדויות מאוד קשות. זה לא כל כך כיף בכל מיני נושאים של צניעות, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה. וכל אחת עם מה שהיא מתמודדת. אז להגיד שזה כיף לשמור מצוות, זה נכון שבסוף זה גם כיף, וזה נכון שבסוף גם אווירת המשפחה בזכות השבת היא יותר, זה נכון. אבל זה לא מתחיל משם. כי אם אני שומרת על התורה רק שזה כיף לי, מה אני אעשה ברגעים שלא כיף לי? אז זהו, אין. אז הוא נותן את הדוגמה, אמר רבי ירמיה, אמר רב, כותלי דה חזיר התיר להם, התיר להם לאכול חזיר, ואם שורש האיסור בשביל מזג רע, איסור להיכן הלך, וכן חלב, אם יסגורה, כל המקומות שזה כן מותר. ואז הוא נותן פה דוגמה מאוד 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 קשה. למה היא קשה? כי היא דוגמה קיצונית. הרי הרבה אנשים אומרים, וזה נכון שיש בזה צעד, שילחות שחיתיים כדי שלא נתאכזר. כן, הרי מה הדבר הראשון שהשוחט שוחט, אתם יודעות? למה? הוא מנתק את מערכת העצבים. וככה הבעל חיים לא חווה כאב. ואז אנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, כל ההלכות הם כדי שלא נתאכזר. ואז מביא המהר"ל סיטואציה שנראית נורא נורא אכזרית. מה הסיטואציה? אם שוחטים פרה ויוצא מתוכה עגל, חי, בסדר? הפרה הזאת נחשבת שחוטה, ולכן גם העגל הזה הוא כבר נחשב שחוט. עכשיו אני לא אומרת שנעשה את זה, אבל התורה התירה לאכול אותו. זאת אומרת,
מראש
שחוטים פרה. לא ידוע, שחטו אותה, פתאום יצא העגל.
למה שחוטה
עגל? נמצא בהיריון, שחוט לא ידע, יצא העגל חי. זאת אומרת, זה תוך שניות יכול לתת.
אבל זה לא יכול להיות, אם
למה
לא
יכול? לא, שחטו אותה, פתחו לה את הבטן, יצא עגל. זה עניין של שניות, זה לא שוחט 10 שעות. את צודקת שאם אחרי שעה אז כבר לא יעבור לחמצן, לעגל. לא משנה, אני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה את הדוגמה של משהו שנראה נורא אכזרי. למה המהר"ל מביא לנו דוגמה למשהו שנראה נורא אכזרי? כי מה הוא רוצה להגיד? מה הוא רוצה להגיד? שזה לא מתחיל מהצד האנושי. וואו, הקדוש ברוך הוא נתן הלכות שחיטה כי אנחנו רחמניים. כאילו כל מיני אגודות צמחוניות אוהבים להביא את ההלכות האלה של צער בעלי חיים. זה נכון. עוד פעם, אבל זה כמו טהרת המשפחה, זה נכון. אבל זה לא מתחיל משם. כי עובדה שיש בהם מקומות כמו בן פקוח, שהתורה נראית נורא אכזרית. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין את זה רק בצד האנושי. זה חשוב שנבין את זה בצד האנושי. למה? למה? כדי לחבר אותנו, אבל לא כקריטריון למצווה. ואל תדאגו, לא נראה לי שמישהו אוכל את הבן פקוע הזה, אבל בכל זאת דוגמה חשובה וקיצונית כדי להראות שזה לא הצד האנושי. ואף אמנם, כי האמת הוא, כי כל אלו יש בהם מזג רע, ודבר זה יימשך בוודאי במה שיש בהם שינוי רע גם כן. אבל אין זה עיקר טעם המצווה, אלא שאינם ראויים אל האדם כפי הסדר אשר סדר השם יתברך, לכך הרחיקה אותם התורה, ולפעמים לא הרחיקה אותם התורה. אמרנו, זה לא מתחיל מהצד האנושי, זה מתחיל מהסדר השכלי, הסדר הרוחני, המערכת שהקדוש ברוך הוא טבע של התורה. וזה אשר הבטיח השם יתברך וחלטה את כל העמים, לא היה ראוי הרחקה מצד שאתה ראוי שיהיה מקוים ובתים מלאים כל טוב. ולפיכך לא הרחיקה התורה דברים אלה. עוד פעם, הוא נותן דוגמאות למצבי קיצון שהתורה התירה דברים. וכמו שהתורה אסרה כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, תנו לי מילה אחת במקום הסדר השכלי. מה זה? תורה. סדר השכלי זה התורה. בסדר? וכמו שהיה ראוי לאסור אותו לפי הסדר השכלי, כן התירה התורה אותו כאשר הוא להתיר. והכל לפי השכל, אמרנו מה זה שכל? נכון, ואצל האדם זה נשמה. כשאומרים סתם שכל זה מהות רוחנית אשר ראוי שיהיה בו הנהגת האדם. וזה אומרם זיכרונם לברכה. עכשיו אנחנו מגיעות למאמר חז"ל מאוד מוכר ומאוד חשוב. לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני, אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. מה אתם רוצות איך אתם מבינות את זה? מה זה אפשי? רוצה. אומרת הגמרא שבן אדם לא יגיד, וואה, אני לא רוצה בשר חזיר, זה בכלל מגיל. אני לא רוצה את זה, זה בכלל גועל נפש. אלא מה?
אני רוצה, אבל התורה עשרה.
נכון. אל תנסה להפוך את התורה לאנושית ולהגיד, וואי, כל מה שאסור זה בכל מקרה מגיל. אלא לא, בוא תסתכל על המציאות כמו שהיא. יכול להיות שאתה נורא רוצה לאכול בשר חזיר. אבל אתה לא עושה את זה כי זה אסור. יכול להיות שנורא בא לך ללכת עם חטאית שהיא לא כל כך צנועה וינסו לשכנע אותך שכל מה שלא צנוע הוא לא יפה, אבל בעינייך זה יפה. אומרת הגמרא, אל תגידי וואי אני לא רוצה, זה בכל מקרה לא יפה. יכול להיות שאת נורא רוצה, אבל את אומרת לא, התורה גוזרת עליי. זה לא מתחיל מיפה או לא יפה. יפה או לא יפה זה מושג אנושי, צנוע או לא צנוע זה מושג אלוקי. ולכן אל תעבדי על עצמך, בוא תסתכלי על הדברים כמו שהם. במאמר מוסגר אני אומרת שיש דיון מתי בן אדם במצב יותר טוב, כשהוא כל הזמן מתמודד או כשהוא כבר לא מתמודד. כשאני אומרת וואי אני מתה לאכול חזיר ואני לא אוכלת, או שאני אומרת איך גול נפש מי רוצה לאכול חזיר. כשהוא לא מתמודד זה המצב היותר טוב?
כשהוא
לא
מתמודד, רק כשהוא מתמודד.
באיזה מצב האדם במדרגה גבוהה יותר?
או כשהוא מתמודד.
מתמודד?
לא, לא לרצוח, אבל כאילו בסוף אני אומרת וואי הייתי צריכה לשים ככה וככה את בגדים ואני מתמודד מזה, לא כאילו התורה מגבוהה. אבל זה
אז שכן צודקות, רק שהחלוקה היא כזאת. בדברים שהם אנושיים מוסריים, בוודאי שהאדם במדרגה יותר גבוהה, כשהוא כבר לא מתמודד. אם אני, כמו שאתה אומר, אם אני כל היום מתמודדת עם לרצוח או לא, אני לא במקום הכי גבוה שיש, ואם אני כל היום מתמודדת עם לגנוב או לא, ואני מתה לשקר ואני לא, כל הכבוד לי שאני לא, אבל זה לא מדרגה מאוד מאוד גבוהה. המטרה שלנו, השאיפה שלנו, זה להיות במצב, בשפה של הרב, להיות במצב של הישר, לא להיות במצב של הכובש. לא שאני כל היום כובשת, אני רוצה להגיע למצב שאני ישרה, שזה ברור לי שאני לא. שאני לא כל היום מתה להרביץ למישהו ואני לא מרביצה, אלא שאין לי כעס. זה מדרגה יותר גבוהה בדברים מוסריים. אבל בדברים אלוקיים, אין ספק שההתמודדות היא העניין. כי אין פה עניין, אני לא במצב מוסרי יותר גבוה אם לא בא לי לאכול נס קפה, אם לא בא לי לשתות נס קפה אחרי בשר. יכול להיות שנורא בא לי נס קפה אחרי בשר, אבל פה הנקודה ההתמודדות, יש לי ערך בצד המוסרי כאן, ובנושא השני יש לי ערך בלשים את הצד האלוקי מעל הרצון שלי.
אבל איזה אידיאלי כאילו לגרום לעצמך להתמודדות?
אין אידיאל, אבל החיים מספקים לנו התמודדויות. ויש אידיאל לא לעבוד על עצמי. יום כיפור בקטנה, אני בכל מקרה עושה דיאטה. אני רוצה לכוון את מה שאני עושה לרצון השם. לא כאילו, וואי, זה בקטנה, לא מתאמצת על זה, לא צריכה להתאמץ. אני לא מחפשת לעשות לעצמי קשיים, אבל אני גם רוצה לשים על השולחן את זה שלפעמים יש לי התמודדויות, כי בצד האנושי אין סיבה דווקא... עוד פעם, אין סיבה דווקא לא לשתות נס קפה אחרי בשרי. אין סיבה.
לא, זה
כן
יש
לי התמודדויות,
זה לא כאילו, למה אתה מצב
לבוא? כי אני שמה את רצון השם מעליי. כי אם אני בכל מקרה צמחונית ואין לי שום התמודדות, אז כאילו, אוקיי, נחמד לי, סבבה לי, אבל זה לא איזה מדרגה רוחנית שלי. אבל אם אני מתה לשתות נס קפה, ואני אומרת, וואי, הקדוש ברוך הוא, רק בגלל שאסרת עליי, אני לא עושה את זה. זה מדרגה גבוהה.
אבל לא אמרת שצריך
כזה, זה בדברים מוסריים. בסדר? בדברים מוסריים, ברור שאני במדרגה יותר גבוהה, שלא עלה על דעתי לשקר. לא שאני מתה לשקר ואני לא משקר, זה אפילו לא עלה לי בראש.
אבל תגידי שיש לו צנוע, זה לא משהו, כאילו קצת זה לא משהו, משהו
מוסרי. באמת צניעות זה על התפר של בין מוסרי לאלוקי. כי יש בזה צד אנושי ויש בזה צד אלוקי. ולכן נתתי את הדוגמה הזאת. כי יכול להיות שיושבות פה בנות שמתות לקנות איזה שמלה כזאת או אחרת, וכל פעם שהן אומרות, וואו, קדוש ברוך הוא, לכבודך אני לא קונה את זה, זה וואו, זה מדרגה. זה לא אומר שזה לא מדרגה למי שבכלל אין לה בעיה. אני אומרת, פה זה באמת התפר. כי צניעות יש בצד אנושי ויש בצד אלוקי. יש? אז אני חוזרת על זה. לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני. אלא אפשי הוא מה איזה שאבי שבשמיים גזר עליי. הורו בזה שאין לומר כי התורה טבעית. מה זה טבעית על המערל? טבעית, מה זה? גם אנושית, היא אפילו עוד יותר נמוך, שייכת לעולם הטבע, עולם בעלי החיים. שאם הייתה טבעית, לא היה בקיבול שכר אלוקי על דבר שהוא טבעי. ולכך היא אומר, אפשי מצד הטבע, אני רוצה נורא בעלי לאכול בשר חזיר, אלא השם יתברך גזר עליי בחוכמתו, מה שאין ראו אל האדם ומיוחד בו נפשו. עכשיו, אני לא אומרת עכשיו שכל מי שניגלת מחזיר, חושב שדווקא יתחשק לה לאכול חזיר. ממש לא. אלא אמרתי שיש ערך להתמודדות בדברים אלוקים. בסדר?
אז דברים מוסריים, אין ערך להתמודדות?
לא. לא, אני לא רוצה לעשות את זה. תמיד יש ערך לעשות טוב. בסדר? רק שנייה. תמיד יש ערך לעשות טוב. בין אם זה עם התמודדות, בין אם לא טוב. שורה תחתונה, עשיתי טוב, כל הכבוד לי. גם אם זה בהתמודדות, גם אם זה לא בהתמודדות. אבל בדברים מוסריים יש לי עניין להעלות את דרגת הבחירה, כמו שדיברנו על הרב דסלר. יש לי עניין לא להתמודד. בדברים אלוקיים יש לי עניין לעשות את רצון השם, אין לי עניין לא להתמודד. ואם יאמר האדם, למה נותן הסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצוות? בוודאי מצוות שנדע טעמם, כמו מצוות צדקה ותפילה ומצוות כיבוד אב ואם והרחקת גניבה וגזלה, כל אלה זה דברים, איך קראנו להם לפני רגע? מוסריים. דבר זה יש לומר, כי ראוי שיהיה אדם מיוחד במעשים אלה, כי הם ראויים לאדם. פה באמת, זה מה שאמרנו, פה זה לא לומר אדם אי אפשי, אלא יש לנו עניין. יש לנו עניין לגדול בהם, כי זה מתאים לאדם. אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, הלא הם ידועים למשה ולשאר החכמים, לפי מעלתם ומדרגתם. עד שכל המצוות הם לפי הסדר השכלי ראויים לאדם. ולכך הם מזכים, מה זה מזכים? מלשון מה? זיכוך. ומצרפים את נפשו עד שהיא צרופה וזקה. והתבאר לך ברור הדברים מה שאמר, כי לא המת מטמא והפרה מתאר טמאים. כלומר שאין זה דבר טבעי למת, זה לא הצד הביולוגי או הפיזיולוגי שהוא מטמא. ודבר טבעי למי הנידע שהוא מתאר, אלא השם יתברך חקק וסידר לאדם מעשיו כמפי מה שחייב השכל, שכל אמרנו השכל של התורה, שכך ייקח לתארתו. אבל אינו דבר טבעי, זה לא של העולם הזה, אלא הכל שכל אלוקי. ואל האדם הוא חוק וגזרה, כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי. וכך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל האדם. ולפיכך, מצד שני, באדם יש צד אלוקי, נכון? המערה לא משתמש במושג נשמה, הוא משתמש במושג נפש כשהוא רוצה להגיד נשמה. ולפיכך האדם אשר יש לו נפש אלוקית, והיא עומדת בחומר על ידי המצוות השכליות האלוקיות. מצד אחד, יש לנו צד אלוקי. מצד שני, יש בנו גוף. איך אנחנו יכולים לתת ביטוי לצד האלוקי שבנו? דרך המצוות. על ידי המצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך. את רוצה לדבוק בהשם, יגיד לך מהר"ן? זה לא במדיטציה ולא רק במחשבות. בואי תקיימי מצוות, זה הדרך לדבוק בו יתברך. ומוציאים את נפשו מן הטבע. מה זה מוציאים את נפשו מן הטבע? נכון, כאילו לוקחים את הנפש, היא כבר לא בעולם של טבע וגוף, היא מזדקחת, ואף שלא ידע טעם המצווה, הלא כאשר הוא עושה המצווה ודבק במצווה, שהוא השכל אלוקי נדבק בו התברך. ואבן הדברים האלו ודי בזה. כשהמהר"ל אומר די בזה, מה הוא מתכוון? המהר"ל הוא בעצם תרגם לשפה שלנו דברים שהם סתרי תורה, הרבה מאוד קבלה. כשהוא אומר די בזה, סליחה שאני מתרגמת את זה ככה, אבל אני שומעת, ירדתי הכי נמוך שאני יכול. אי אפשר עוד. כאילו ניסיתי להביא את זה הכי פשוט שיש, אבל זה דברים נורא 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 נשגבים, כי המהר"ל, המון 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 מדברי המהר"ל, הם דברי סוד, שלא הכל אנחנו יכולים להבין, כאילו עד כאן אני יכול לתרגם את הדברים האלה. אז הוא ירד הכי נמוך שהוא יכול, ואנחנו נעלה על קצת האצבעות וניפגש בעזרת השם. עכשיו שאלות. כן. כי בעצם מה המצוות? המצוות איפה הן מתקיימות? בעולם הזה או בעולם הבא? נכון? המצוות הן בעולם הזה, ובעולם הזה יש גוף, ובעולם הזה יש נשמה אלוקית שהיא בתוך גוף. עכשיו אני שאלה, אם אני מגבירה את הצד האלוקי, או אם אני מגבירה את הצד הגופני, בשפה של המהר"ל, הצד הטבעי. הצד האלוקי או הצד הטבעי? לאן אני הולכת? תודה רבה. לאן אני הולכת? לזה או לזה? אז אומר לי המהר"ל, הדרך שלך להנחיח את הצד האלוקי שבך, זה להוציא את הנפש מעולם הטבע. איך? איך? הוא אמר. איך? בקיום מצוות. זה מה שמוציא, זה מה שמצרף ומזכך את הנפש מהצד הטבעי. לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם הבריאות, לזכך, זה מה שמזכך אותי. ואחר, כל פעם שאת עושה מצווה, אז את יכולה לכוון לשני דברים. קודם כל, כשאת עושה את רצון השם. אבל להבין שאם את עושה את רצון השם, אז מה זה עושה לך? מה זה עושה לך בנפש? זה מזכך אותך. כל פעם שאת עושה את רצון השם, את יוצאת יותר זכה. אני מזכירה לכם, למה הבאנו את כל המהר"ל הזה? מה רצינו שהוא יסביר לנו? מעולה, את הפסקה שהגענו אליה ברב קוק, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה עושה עבירה? עכשיו אחרי שהסברנו את המהר"ל הזה, עכשיו מה אנחנו יכולות להבין על עבירה? מה היא עושה לנו? אם התנועה של זיכוך נקרא לה ככה, נעשה את זה שנייה ויזואלי, אז התנועה של עבירה היא ככה. היא מבוססת אותנו בבוץ. עכשיו, למה היא מבוססת אותנו בבוץ? זוכרות למה? עצם זה ש... שמה? עצם זה שאני שמה X על רצון השם. כשאני מקיימת מצווה, גם אם אני לא מבינה איך היא פועלת עליי, אני יודעת שאני עכשיו עושה את רצון השם, לכן הוא מדגיש לי אפשי והשם גזר עליי. לא משנה אם אני מבינה מה זה עושה. אני עכשיו אוכלת רק מאכלות טהורות, אני לא יודעת מה זה עושה, אבל אני עושה את זה כי אני רוצה לעשות את רצון השם. כל פעם שאני רוצה לעשות את רצון השם, אני יותר מזוכחת. מעצם זה שאני רוצה לעשות את רצון השם. עוד בלי קשר לתוכן של המצווה, זוכרות שחילקנו השפעה סגולית, השפעה בחירית? זוכרות? עצם זה שאני רוצה לעשות את רצון השם, זה מזכך אותי. עצם זה שחלילה אני שמה איקס על רצון השם, זה מטמטם לי את הלב בשפה של חז"ל. בשפה שלנו זה מחספס לי את הנפש. וככל שאנחנו חוזרים על העבירה, הנפש מתחספסת יותר, וככל שהיא מתחספסת יותר, היא לא מרגישה בחספוס. זה החלק הכי כואב, שככל שמתרחקים פחות מרגישים את המרחק. נראה לי שציטטתי לכם את חברה שלי, אבל יש לי חברה שלצערי הפסיקה לקיים מצוות, וככה היא סיפרה לי בלי להתבלבל. היא אמרה לי, בפעם הראשונה שלחצתי על המתג בשבת, הייתי בטוחה שהאדמה תפאר את פיה ותבלע אותי. והיא לחצה. הנה הדגמה למה זה בחירה חופשית. היא אמרה, בפעם השנייה כבר כאילו, בפעם השלישית היא אמרה, כבר לא הרגשתי כלום. עכשיו, זה לא שבאמת הפעם השלישית היא פחות חמורה מהפעם הראשונה, אלא שמה קרה? ככל שחוזרים על זה, אז יותר מתחספסים. ככל שמתחספסים, פחות מרגישים את החספוס.
השאלה היא דווקא במצוות ככה, כי לדוגמה לא יצאה בן אדם קפוץ בנג'י. פעם ראשונה קשה, פעם שנייה קשה, פעם
שנייה. זה הרגל, זה לא חספוס. יש הבדל בין הרגל לחספוס. במצוות? לא. במצוות אומרים לנו חז"ל, זה משהו שהוא מעבר להרגל. כי יש משהו שאני... בוא ניתן דוגמה. כן, מישהי שרגילה, ברוך השם, מגיעה מבית צנוע, בחיים לא ראתה סרט לא צנוע, בסדר? רואה פעם ראשונה תמונה לא צנועה, זה הרגל רע. כלומר, גם אם אני אשתמש במושג הרגל פה, זה הרגל שעושה רע לנפש. וזה רק הולך ומחמיר. פעם ראשונה היא מתרגשת מ... לא יודעת מה, מנשיקה, פעם שנייה זה, לאט 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 לאט, כבר כלום לא מרגש אותה. זה חספוס, זה לא, יכולים להרגיש, וואי, הנפש שלי יותר עמידה, יותר חזקה, היא לא יותר חזקה, יותר מחוספסת. אם פעם ראשונה שאני שומעת כללה, אני מרגישה שהאוזן שלי נצלט, ופעם שנייה לא, ופעם שלישית בכלל לא. אז זה לא שוואו, עכשיו יש לי יותר עמידות לשמוע דברים קשים, אני יותר חזקה. לא, אני לא יותר חזקה, אני יותר מחוספסת. המטפלים הכי טובים, מטפלים פסיכולוגיים יודעים לשמור על עצמם. כאילו אנשים מתחילים, כי הרבה פעמים אני רואה בנות שירות, יכולות לשמוע את הסיפורים הכי קשים והם הכל קטן עליהם. מטפלים גדולים יודעים שהם עושים עם עצמם תהליכים, איך זה לא נכנס אליהם. ככל שאדם יותר גדול, הוא יודע יותר לשמור על עצמו. אז אם זה בטיפול פסיכולוגי ככה, בדברים רוחניים על אחת כמה וכמה. ולכן זה לא רק הרגל. זה הרגל שמעקם את הנפש. הרגל בלקפוץ בנג'י יכול להיות דווקא, וואו, אני מצליחה להתמודד עם פחד. אני מתה מפחד מכלבים, פעם ראשונה אני רק מלטפת, פעם ראשונה אני רק רואה, פעם שנייה אני מלטפת, סבבה, זה הרגל שיכול לבנות לי התגברות על פחד. אבל פה אנחנו רואים על הרגל שמחספס את הנפש. או בשפה של חכמים, טמטום הלב. אחד הדברים שהכי כואבים לי זה שמראים סרטונים של פיגועים בזמן אמת. זה לא היה פעם. כי פעם אנשים לא הסתובבו עם מצלמה בכיס. היית הולכת לטיול, וואי, תני ערכת. אני עוד זוכרת כשהיינו בטיול שנתי, כשהייתי ילדה. מי מביאה מצלמה? זה היה זה כאילו, וואו, למי תהיה מצלמה בטיול הזה? היום, אנשים הולכים ברחובה שלהם מצלמה, אז האוטומט שלהם זה לצלם. עכשיו, לפעמים זה נכון לצלם לצורך משפטי, לצורך כל מיני. אלא מה? שזה הפך להיות... כאילו פעם היו על סרטי אימה סימן כזה, לא לילדים. היום אפשר לראות כל סרטון של פיגוע בלי הסימן אפילו. למרות שהבנתי שמתחילים לעשות עם זה משהו עכשיו. אני מקווה. אפשר לקבל פוסט טראומה רק מלראות סרטון. וחבל. חבל להכניס עצמנו לשם. כאילו לראות, להתרגל לראות אנשים מתים. אנשים במדע למשל, הם צריכים עבודה כדי לעזור לעצמם, לא להתחספס.
כאילו מה המשפט שיכול להיות שהנפש שלי כאילו התחספסה, אבל באמת אתה יכול להרגיש חזק, אבל אתה לא באמת מבין אם נפגע או לא. כאילו, לפעמים, פתאום כאילו, נגיד מישהו נגיד שכם שלא דומה את זה משהו זה, ואז אחר כך כאילו, פתאום היא מבינה שזה פגע בבעל, אז כאילו, תשמע מה אתה להתחכם מזה אחר כך, לא קורה אלימות שאתה מבין, אתה לא מבין שזה...
בדיוק בשביל זה אנחנו לומדות את זה עכשיו. אני לא דואגת לפעמים שאת תשימי לב שהתחספס. כי את תשימי לב. אני דואגת לפעמים שלא תשימי לב. קודם כל אנחנו מדברים על מניעה. לא עכשיו רגשות השם על מה ראינו, מה עשינו, מה זה. אני מפה לאבא. רגע, בנות כמה אתן? ממוצע? ממוצע 20? יש לכם בזאת השם עד 100 שנה. אוקיי, אז אני קודם כל דואגת ל-100 שנה הבאות, לא ל-20 שנה הקודמות. בסדר? על גבי זה, ברור שדברים הם הפיכים. ברור שדברים הם הפיכים, ומה הופך אותם? מה הופך דברים להפיכים? נכון. כלומר, אז אני לא עכשיו שלחת את כולכם לטיפולים פסיכולוגיים. אני אומרת, לתאר את הנפש חזרה. אני מגיעה מבית חילוני, אחי שמעליי, תמיד היה רואה סרטי מכות של בנים. אני הייתי רואה איתו חופשי, בתור ילדה קטנה, סרטי נינג'ה, סרטי קארטה, סרטי פעולה, טטטט. והייתה לי חברה שהייתה רואה איתנו. ויום אחד, החברה הזאת התארחה אצלי בשבת, כבר אחרי הרבה שנים, כבר אני הייתי נשואה והיא לא, ומי בכלל ראה סרטים איזה 15 שנה. והיא אומרת לי, אני רואה שאצלכם בקריית ארבע יש סרט במוצאי שבת, בואי נלך, אני כבר לא... מלא שנים לא ראיתי סרטים, לא היה לי בכלל בראש. היא נורא רצתה ללכת, והיא אמרה לי, מה קרה לך? זה במתנס אצלכם, בטוח צנוע, בטוח פה, בטוח שם. אמרתי טוב, יאללה, בואי נלך. ואני כל כך שמחה שהלכתי איתה לסרט הזה. כי פתאום באיזושהי סיטואציה, מישהו הכניס סכין למישהו אחר, ואני שומעת בקהל צעקה, איי! פתאום אני קולטת שזאת אני. עכשיו, היא מסתכלת עליי, זאת חברה שמכירה אותי, מסתכלת עליי כזה, איזה חנן אני את. אני הייתי מאושרת שהלכתי לסרט הזה רק כדי לראות שמה שאנחנו תמיד אומרים בתשובה, שגם הנפש הפיכה, וואו, זה נכון. לא, הייתי מסוגלת לראות שאנחנו עושים סרט. עכשיו, תקשיבו, מהגזר הדה קטנה ראיתי, וואלה, סרטים הרבה 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 יותר גרועים. ולא, הייתי מסוגלת לראות. אז הדרך הכי טובה להפיכות הזאת, לא משנה מה ראיתם, לא משנה מה עשיתם, זה להתחיל מעכשיו שיהיה נקי. זה גם הופך את מה שהיה.
אבל יש לי כאלה דברים שאנחנו
נהיים כאילו. מה זאת אומרת?
שיש לי דברים שברור לך שזה לא טוב לך לראות, לא רוצה שפיגוע. כאילו באמת אם אתה פוחד את זה לעומק, אתה מבין שזה פוגע, כאילו אין לזה שום תועלת שזה יכול לתת. אבל אם אני אתן דוגמה של שירות לאומי, שאתה יכול להיחשף לפעמים לכאב מאוד עצום, ומצד שני אתה במקום של השפעה, או במקום שכאילו באמת גם יכול לעשות טוב.
לא, אני יכולה לשמוע, לצערי אני שומעת הרבה סיפורי, לא צריך רק שירות לאומי. אני יכולה לשמוע כל היום סיפורים על כאבים, אבל היום יש לי מודעות, אני שמה שכפץ. לא היה לי שכפץ כשהייתי צעירה ולא הייתי מודעת לזה, לחספוס הלב. הייתי באה ככה, היום אני יודעת לשים שכפץ, לסגור אוכסן. זה תהליך מאוד מאוד מודע שאני עושה. היום... כאילו זה לא שוואי, פעם הייתי חזקה והיום אני חננה נצחה שכפץ. היום יש לי מודעות. אז כאילו ככה הלכתי חשופה ובשדה מוקשים. לא. היום אני מבינה שזה לא נכון, צריך לראות מה השכפץ שלי. אומר השפת אמת, אדם יורד לבור, ייקח איתו חבל. כשאתה יורד לבור, מה החבל שירים אותה חזרה ושייתן לך את הבריאות של החזרה? עכשיו אני לא, אני עוד פעם, לא לחינם, בגיל של שירות לאומי אנחנו עושים הרבה דברים כי וואו, אנחנו יכולים ככה מה שנקרא להיכנס לאש. אבל עכשיו העבודה זה גם לראות לא איך אנחנו רק עוזרים לאחרים, איך אנחנו שומרות על הנפש שלנו. ואני אומרת, יש אנשים שהמצווה שלהם היא כל היום להיחשף. לא נוסע מצאתי את הדוגמה של מדע וחדר מיון, אבל זה אנשים שצריכים מודעות איך לשמור על עצמם. ויש דרכים. ויש דרכים. טוב, עוד שאלות?
אבל הם כן מתחספסים.
הם לא חייבים להתחספס.
בסוף הם חוזרים, בסוף הם כל המורים גם, וזה לא מזיז.
מה זה לא מזיז להם? עוד פעם, תלוי אם הם יודעים, אם הם שומרים על עצמם או מחוספסים, יש דרכים לשמור. עובדת סוציאלית שכל היום שומעת סיפורים קשים. איך היא יכולה לשמור על עצמה שעדיין יהיה לה חמלה? מצד שני, שהיא תוכל להיות עם כוחות לבית שלה. כשמחנכות צעירות מספרות לי שהן לא ישנות כל הלילה בגלל סיפורים של תלמידות, אני נותנת להם כלים. באמת, איך את יכולה לשמור על עצמך? יש לך בית, את לא יכולה לא לישון כל לילה. ועוד יהיו לך הרבה סיפורים של תלמידות. זה לא איך להתנתק, זה לא איך חלילה לחסום את הלב, אבל כן, איך לשמור על עצמך. זה עבודה מאוד מאוד חשובה.
אבל איך עושה את זה בגלל? כאילו, גם שרים על חברה בין חתיות.
זה האתגר, זה האתגר שלנו. אבל שימו לב, אנחנו דיברנו על מצוות ועבירות ועברנו לכאן. זה מאוד מאוד קשור, אבל זה לא אותו דבר. אבל זה נכון, זה אתגר חשוב. איך אני ממשיכה להישאר עם חמלה? איך אני, מצד שני, איך אני באמת באמת עושה את השינוי הזה? לא, אני יכולה להגיד לכם שאני הולכת הביתה. לא, אני לא עם הסיפורים של התלמידות, אני עם הילדים שלי נטו. נטו. כי צריך ללמוד לעשות את זה. ואני חושבת שפעם לא הייתי יודעת לעשות את זה, זה דבר. כי כשאת איתם, את איתם 100%, אבל את עדיין שמורה. עוד פעם, אם בן אדם במדה כל פעם ילך ויקבל פוסט טראומה מכל תאונת דרכים שהוא יהיה, אז אוי ואבוי. ואם מצד שני הוא יסנן ויהיה בניתוק, אז גם אוי ואבוי, כי לא יהיה לו שום אכפתיות. אז זה באמת באמת עבודה איך אנחנו מפעילות את הלב ושומרות עליו בו זמנית. אבל זה אפשרי, זה בהחלט, בהחלט אפשרי. טוב, אבל באמת הנושא שלנו הוא על מצוות ועבירות, ולא רק על חספוס כללי, כי הרבה פעמים התפיסה היא שכביכול למי שיש עמידות כזאת הוא יותר חזק. אז בהקשר של מצוות ועבירות הוא ודאי יותר מחוספס. כן, שמעתי כל מיני תלמידות שכל הנושא של הצניעות הוא קשה להם. אז הן אומרות לפעמים, וואי, רק הבנים הדתיים מכל דבר וזה. מה, בנים חילונים חופשי? כן, בנים חילונים. כאילו, אם אתה כל היום רגיל לראות דברים, אז כן, זה, יש חספוס. זה לא כי הם יותר עמידים, יותר חזקים, או פחות כל מיני ביטויים של בנות צעירות. לא, פשוט יותר מחוספסים. זה הכל. אני רוצה רגע לחזור לפסקה במוסר אבי חבר. יש לכם מוסר אבי חבר? טוב, בואו נקרא את הפסקה שהשקענו בה הרבה, שלושה שיעורים במהר"ל כדי להבין שבע שורות. יש? טוב, אז אנחנו בפרק א' פסקה ד', עבירה מטמטמת. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. מלבד מה שהיא עבירה, חוץ מזה שעשיתי עבירה, ואמרנו יש פה איזושהי פגיעה בזה שלא עשיתי את רצון השם, יש גם פגיעה על הנפש שלי. כן, קראנו לזה, יש פה גם פגיעה משמעתית וגם פגיעה פנימית. יש פה פגיעה בחירית שאני בחרתי לא לעשות את רצון השם חלילה, ויש פה גם פגיעה של מה זה עושה לנפש שלי כשאני לא עושה את רצון השם. וכשילך בהרגלו באפלה לא ירגיש טמטום הלב. כן, אמרנו שבשביל זה בא השיעור, בשביל החספוסים שאנחנו לא מרגישים. כי יש חספוסים שנרגיש ונטפל בהם ונתקן אותם ונעשה עליהם תשובה. אבל יש חספוסים שאנחנו לא מרגישים. כשילך בהרגלו באפלה לא ירגיש טמטום הלב. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כן, אנחנו עכשיו פוקחות את העיניים דרך הפסקה הזאת, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. כן, נתנו את הדוגמה שבשואה וכל מיני מחנות ריכוז, אנשים מתארים שמתישהו, כאילו שהרעב היה מאוד מאוד קשה בהתחלה ומתישהו, הם כבר, כן, יש ביטוי מאוד מאוד קשה לאנשים כאלה בשואה, קוראים להם מוזלמנים. מה זה מוזלמנים? שאין להם רצון. שכבר אפילו רצון לאכול לאט לאט כבר לא היה, עד שמה? עד שמה? עד שהגיעו הבריטים, הרוסים, האמריקאים, תלוי איפה, והביאו אוכל. פתאום הם ראו אוכל, והרעבון מאוד מאוד התחזק, ואז לצערנו הרבה הרבה אנשים מתו, כי הם אכלו בבת אחת המון. הם כבר התרגלו שאין אוכל. כמו שכתוב בתנובות צדל, כמו שפרש, פרש זה רשי, על כן לא יהיה תמיד חס ושלום שב על כאו. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. יש פה ביטוי מאוד מאוד קשה. המשל הוא שבן אדם שמקיא וחוזר על הכי שלו, וחוזר ומתבוסס בתוך הכי. אדם עבר עבירה פעם אחת, אוקיי? אבל אם הוא עובר עליה עוד פעם ועוד פעם, הוא כאילו מתבסס בתוך הכי. וחוזר אליו, לא יהיה תמיד חס ושלום שב על כאו, כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. זה לא אוקיי, התרגלת לעשות העבירה, אז יש לך טמטום הלב X. ה-X הזה הולך ומתעמק 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 ומתעמק, טמטום הלב מתגדל בכל פעם. וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט, וחוזר ונאור כיוון שלא נתבטא לגמרי. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. כמעט בכל הפסקאות הרב מסיים או פותח או מכניס משפט בסגנון, בואו תתבוננו על החיים שלכם. זוכרת בפסקה הקודמת, הוא ציטט לדברי חז"ל, כל השם אורחותיו בעולם הזה, אמרנו שם לשון שמאות. אדם צריך להעריך את אורחותיו בעולם הזה. אנחנו היום קוראים לזה הרבה פעמים חשבון נפש, בואי תתבונני, תתבונני לחיים שלך. כאילו, מה, איפה יכול להיות לך טמטום הלב? באיזה תחום? שימי לב, זה יכול להיות בלשון הרע, זה יכול להיות בלראות דברים אסורים, זה יכול להיות בכיבוד הורים. יכולת בצניעות, כל אחת ואימא ואיפה שהיא מתמודדת. אז הפסקה הזאת לא באה כדי לעורר רגשות אשמה, היא באה כדי להדליק את הפנסים, לראות באיזה תחומים בחיים יש לנו אפלה, והתרגלנו לאפלה הזאת. כן, וגם פה נתנו את הדוגמה, כשילך בהרגלו באפלה, שאדם שבהתחלה כשיש הפסקת חשמל, אז אנחנו לא רואות כלום, יש כזה חושך מאוד מאוד חזק. לאט לאט אנחנו מתרגלות לחושך, ומצליחות להסתדר בתוך החושך, גם אם עוד לא הדלקנו את הפנס של הפלאפון. כי יש איזושהי התרגלות לחושך. כמו שיש התרגלות לחושך פיזית והפסקת חשמל, יש גם התרגלות רוחנית לחושך, לעבירות. שכבר לא מרגישים, וזה לא רק בגלל שאוקיי טכנית, אלא בגלל שהנפש שלי יותר מחוספסת. שאלות? אין שאלות? אז אמר.
כמה זמן זה ייקח לך זה במצב
כזה? אין לנו שעון חול. תלוי כמה, שנקרא, כמה פגעתי. בן אדם שחספס את הלב מעט, צריך מעט זמן לחזור. בן אדם שחספס את הלב, ככל שהחספוס יותר עמוק, גם התיקון יותר עמוק. אבל, זה לא, עוד פעם, המטרה היא לא עכשיו שכולם פה ישבו, וואי, איזה בסה, אני ככה ואני ככה ואני ככה, אלא הפוך. כן, מספרים על בן 93, שהלך לבדוק את התפילה, מכיר את הסיפור הזה, זה רץ בוואטסאפים לפני יום כיפור. בן אדם בן 93, הלך לבדוק את התפילין, ואמרו לו, תשמע, התפילין האלה, לא שהן פסולות, איך הן נכתבו, לא שהם נפסלו, הם נכתבו פסולות. ואז הוא קולט ש-80 שנה הוא מניח תפילין פסולות. ואז הוא עשה, הוא התחיל לרקוד משמחה. אז הוא אומר לו, הסופר סתם, שאלף, כאילו, כל כך התלבט איך הוא יגיד לו על התפילין שהן פסולות. הוא אומר לו, על איזה שמחה אתה רוקד? אז הוא אומר לו, על השנים שנשאר לי להניח תפילין כשרות. כי וואו, איזה יופי שגיליתי, אז עכשיו אני אומרת גם, השיעור הזה יכול להיות בסה, כי וואו, לא שמתי לב, אבל יכול להיות שבזה יש לי חספוס ובזה יש לי... זה לא המטרה, המטרה הפוך. איזה כיף שכאילו יש לנו אפשרות להתעורר משיעור ולא מכל מיני מציאויות קשות. עוד שאלות? טוב, אז אני רוצה עוד פעם לחזור על הפסקה ולקרוא אותה ולשים לב לעוד נקודה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אמרנו, האם לכל עבירה יש טמטום שונה? אז יש שני סוגי טמטומים. הטמטום שעליו הוא מדבר בפסקה הזו זה הטמטום מעצם זה שלא עשיתי דבר השם. בוודאי אבל שתהיה השפעה שונה לחילול שבת או לביטול תורה או לאכילת דברים אסורים. אבל בהקשר שלנו אין הבדל. למה אין הבדל? כי אנחנו מדברים על טמטום הלב שנובע לא מהעבירה הספציפית, אלא ממה? מעצם זה שעברנו על רצון השם, בלי קשר לתוכן של העבירה. בסדר? כן, הוא לא מדבר על זה פה. כאילו, זאת אומרת, כל עבירה והניואנס שלה. אבל מה המשותף לכל העבירות? החספוס שנובע מזה ששמתי איקס על רצון השם. ועל זה הוא מדבר כאן. כי לכל עבירה ולכל מצווה יש השפעה בחירית ויש השפעה סגולית. וככל שהלימוד תורה שלנו יותר מחובר אלינו, וככל שהקיום מצוות שלנו יותר משמעותי בחיים שלנו, הסיכוי שלנו לטמטום הלב הוא מאוד נמוך, או הפוך, נגיד את זה על דרך החיוך. מה ההפך מטמטום הלב? זיכוך, מעולה. צירוף הבריאות. אבל הפסקה הזאת היא לא דיברה על העבירה הספציפית, היא דיברה רק על מה שעושה לי, מה זה עושה לי בנפש שאני לא עושה את רצון השם. טוב, הפסקה הבאה היא מאוד מאוד קשורה. כי אם אני לא עושה את רצון השם, אז על אחת כמה וכמה שאני לא עושה את רצון, רצון מי? תראו את הנושא של הפסקה. של מי? של החכמים. אם אני לא עושה את רצון השם, אז כאילו קטן עליי כבר רצון חכמים. ויש כאן פסקה קצרה וקריטית. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה רעה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול רעים בעניינה, וכדאי לפרוש מהם מאוד. הרבה פעמים מביאים משל לא נכון לסייגות התורה. ואיזה משל מביאים? כולכם מכירות את הרכבת ישראל, נכון? אני תמיד מביאה את המשל הזה כי מביאים אותו הרבה. כן? מתי נסעתם פעם אחרונה? מי נוסעת ברכבת בשנה האחרונה? אוקיי. אז לפני פסי הרכבת יש פס צהוב, נכון? אז הרבה פעמים מביאים את המשל של מה זה סייגות התורה? זה שמו לנו פס צהוב כדי שמה? כדי שלא נעבור, נכון? שכאילו נתנו לנו סייג כדי שלא נעבור על דברי תורה. עכשיו למה המשל הזה הוא לא נכון? כי גם אם דרכתי על הפס הצהוב וגם אם עברתי אותו, אבל לא נפלתי לרכבת, לא נורא, לא קרה כלום, נכון? לעומת זאת, אם עברתי על סייגות התורה, גם אם לא עברתי על דברי התורה עצמה, אני כבר נפלתי עמוק. למה נפלתי עמוק? ולכן המשל הזה, יש לי התנגדות קשה אליו. יש לי התנגדות קשה. אין שום בעיה לעבור פס צהוב אם לא נפלתי לרכבת. אני לא ממליצה. לא אגיד לילדים, יאללה, בואו תנסו את זה בבית. אבל לא נורא, עברתי על הפס הצהוב ולא קרה לכלום, סבבה, מעולה. אבל גם אם עברתי על סייגות התורה, גם אם לא פגעתי בדברי תורה עצמה, אני כבר פגעתי בדברי תורה, כי מי אמר לי לשמור על דברי חכמים? התורה, מה זה לא תסור מכל אשר ירוחה? עד כדי כך שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אם כל עבירה על דברי חכמים היא בעצם גם עבירה על דברי תורה, שאומרת לנו לא לסור מדברי חכמים. ובעצם שאני, כל פעם שאני שומרת על סייגות התורה, זה לא רק שאני אומרת לעצמי מרב, תיזהרי מלעבור על דברי תורה, אלא שאני אומרת לעצמי, וואו, כמה גדולים דברי חכמים. יש לנו סיפור בגמרא, רבי ישמעאל, שהחכמים אומרים, לא יקרא אדם לאור הנר שם היתה. הכוונה לא לקרוא לאור הנר בשבת. למה? אם יש לי פה נר ואני עכשיו קוראת לאור הנר בשבת, מה יכול לקרות? שם היתה. מה זאת אומרת יתה? יכול להיות שאני כאילו עכשיו נורא 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 מרוכזת והאור לא הגיע אליי לפסקה בצד הזה ואני כאילו יכולה להזיז את הנר כדי שמה? כדי שיעיר לי. למה? כי יש חושך, לא היה חשמל, נכון? אומרים חז"ל, לא יקרא אדם לאור הנר שם היתה. ואז מביאים סיפור בשם רבי ישמעאל שאמר שהוא פעם קרא וביקש להטות. הוא לא באמת היתה חלילה, הוא רק ביקש להטות ואמר כמה דברים, נעים דברי חכמים, שחכמים מכירים אותנו יותר ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. כאילו הוא אמר, כאילו מה הבעיה לקרוא? כאילו מה הסיכוי לעצות? כאילו מה, אני יודע ששבת. הוא שנייה תפס את עצמו לפני שהוא ביקש לעצות. למה מביאים את הסיפור הזה בשמו? לכאורה חלילה זה היה יכול להיות לשון הרע, והגמרה לא מביאה לשון הרע. אלא מה? שרבי ישמעאל מספר את זה על עצמו. הוא בא ללמד אותנו, וזה גדלות של בן אדם, שהוא לא עשה שום דבר עוד, הוא לא איתה, הכל בסדר. אבל הוא מלמד אותנו תשובה על עצמו ודרכו כולנו נשמור על דברי חכמים. הוא מדבר על עצמו ואומר, כמה צריך להיזהר בדברי חכמים. לא איתתי, הכל בסדר. אבל דברי חכמים הם באמת באמת משהו שאם אנחנו מקלים בו ראש, לפעמים אנשים אומרים, רגע, מה פה די רבנן? כאילו, איפה פה אפשר להקל? למה חשוב לדעת מה זה דה רבנן בכלל? למה בכלל לי לדעת מה דה אורייתא ומה דה רבנן? למה זה חשוב? זה דבר התורה וזה דבר התורה. מה זה משנה? זה משנה רק למקומות שבהם יש צד של צער או דוחק, שבהם חכמים עצמם אומרים, אנחנו מעדיפים שתעברי על הדברים שלנו ולא על דברי תורה. אלה המקומות היחידים. אבל באמת באמת לא אמור להיות לנו הבדל בין דברי תורה לדברי חכמים. ואני מסיימת בסיפור קצר על קלה שפעם באה אליי מתוקה מתוקה, ואיך היא פותחת את הלימוד שלנו. אומרת לי, מרב, אני אגיד לך את האמת, לא מקפידה על קלה כחמורה, כזה כוס שלישית וזה כאילו כבד עליי, ובלי להתבלבל מה היא שואלת אותי, היא אומרת, אבל כל הלכות תארת המשפחה, אני לא יודעת עוד מה חמור, מה פחות חמור, איפה פה אני יכולה לחפף? את יודעת, מצאת לך את מי לשאול. והשתמשתי במילה שאם אף קלה לא אמרתי אותה, אמרתי, תקשיבי, אל תסתבכי, כל ההלכות האלה הן קרת. עכשיו, זה אמיתי, אני פשוט לא אומרת את זה, כאילו, מה אני אגיד לקלה? מסכנה עם כל השמחה והמזל, אבל אני אגיד, וואלה, את עכשיו נכנסת להרבה אפשרויות של קרת. אז אמרתי, תקשיבי, נשמה, אנחנו דנים פה בקרת, אל תסתבכי עם שום דבר. אז למה אני מביאה את הסיפור הזה? כי הרבה פעמים, גם כשאנחנו כן מקיימות את דברי חכמים, איכשהו נראה לנו טוב, יש דברים חשובים, יש דברים לא חשובים. בא הרב ואומר, כל פעם שאני עוברת על סייגות התורה, יש לי רושם בנפש של להקל בדברי חכמים. ואם אני מקלה בדברי חכמים, אני מקלה בדברי תורה. שבעזרת השם נצליח, שנקרא, לפתח בתוכנו יחס נכון לתלמידי חכמים ולתורה בכלל. תודה רבה.